ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו ננסה לדבר על אחת הנקודות בפרשת אמור. בעצם זה לא נקודה אחת, אלא זה דבר מרכזי. העניין המרכזי, או אחד העניין המרכזי בפרשת אמור, זה פרשת המועדים. והשאלה היא, מה הצורך בלחזור על פרשת המועדים בפרשת אמור? כך זה גם מתחיל, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם, מועדי השם שתקרא אותם במקרא קודש אליהם מועדי. וששת ימים זה למעשה שבת, ואחרי זה המקרא חוזר ואומר עוד הפעם, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי תבוא אל הארץ. ואז מגיעים מצוות של ענייני המועדים. הענייני המועדים מופיעים במקרא 5 פעמים, כשאצלנו כאן זה פעם השלישית. הפעמיים הקודמות, יש פה בדף אצלנו בשמות פרק כף ג', שם העניינים מופיעים בקיצור נמרץ, וזה מופיע לפנינו באלף, שמות פרק כף ג', ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין אמתך והגר. מעניין שגם כאן פרשת המועדים מתחילה בשבת. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות, כאשר ציוותיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים, ולא יראו פני ריקם. שלושת הרגלים. וחג הקציר ביקורי מעשיך שתזרע בשדה, זה חג השבועות. וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה, זה חג הסוכות. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון אשר. בפעם השנייה זה כבר פרשת כתיסה, שמות פרק למד ד', כשנעיר הערה מאוד יסודית לעניין שלנו, שבין פרשת משפטים, פרק כף ג', לפרשת כתיסה, פרק למד ד', קורה אירוע נורא בעם ישראל, חטא העגל. חטא העגל הוא רעידת אדמה, היא משנה את כל התוכניות האלוקיות בהנהגה שלקחו לעם ישראל. ולכן גם המועדים חוזרים ונמנים פעם שנייה, ותכף נשים לב לכמה שינויים מאוד עדינים, אבל אם נעמיק בהם נראה שהם מאוד מהותיים להבנת הכפילות כביכול של ענייני המועדים. אז לא התקדמנו הרבה כדי לעשות סיכום, אבל בכל זאת נציין סיכום אחד. פעם ראשונה של ענייני המועדים, פרשת משפטים בפרק כף ג', זה מיד עם מתן תורה, מיד עם צאת מצרים, יחד עם המעטפה הגדולה של מעמד הר סיני, כי פרשת משפטים, פרשת יתרו, למעשה, הם שתי פרשיות, אבל הן מחוברות כאחת לעניין מתן תורה. אז זה יחידה אחת, יחידה אחת. עוברים לפעם השלישית, זה אצלנו בפרשת אמור, זו הפעם השלישית. פה הדברים באים באריכות, ובתוכם מופיע גם ראש השנה ויום הכיפורים. וגם כאן יש לי עניין של השבת כהקדמה. כהקדמה, כשמעניין, כשבחטא העגל, אחרי חטא העגל, בפרשת כתיסה, השבת מופיע באמצע. הנה נראה אצלנו ב' שמות פרק למד ד', את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות אשר ציוותיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים, כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחרים קציר תשבות, וחג השבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף תקופת השנה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם אלוהי ישראל. אז זה כמעט דומה לשמות פרק אב ג', כשפה השבת היא באמצע ושם זה הקדמה. אנחנו עוד נחזור, כרגע אני רק ככה מלמעלה. פעם שלישית זה אצל פרשת אמור, שגם כאן יש את השבת בהתחלה ואחר כך פרשת המועדים, כשבתוכם יש לי יום כיפור וראש השנה, ראש השנה. וזה מעניין, לא מופיעים פה ענייני קורבנות כמעט, למרות זה חומש ויקרא, אין כמעט ענייני קורבנות. איפה מופיעים המועדים בענייני הקורבנות? זה בפעם הרביעית בחומש במדבר, פרשת פנחס. שם מופיעים הקורבנות הייחודיים לכל חג וחג. אז על כורחנו שהמגמה של סיפור המועדים, פרשת אמור, שזה בחומש ויקרא, אין עניינו דווקא קורבנות. לא שאין פה קורבנות, אבל אין עניינו רק קורבנות. כך הרמב"ן מאיר פה, ותכף נראה דברי הרמב"ן לפנים. ופעם חמישית זה בחומש דברים, זה כבר מופיע פסוקים פה לפנינו, שמור את חודש האביב ועשת פסח להשם אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה, ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת להשם לך לא תעשה מלאכה, שבעה שבועות תספור לך מאחל חמש, מאחל חרמש בקמה, חג השבועות. ופסוק י' ושמחת לפני השם אלוהיך אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם. זה כבר מופיע מצד השמחה במועדים, מופיע בפעם החמישית בספר דברים פרשת ראה. עשינו סקירה מאוד מהירה על חמשת המקומות האלה, כשהשאלה היא למה המקרא חוזר על עצמו חמש פעמים בענייני המועדים. זה במקרה או שיש פה איזה משהו להתבונן ולהסתכל? אז אני רוצה לנסות להגיד פה איזה מהלך שמסביר את חמשת המועדים כמין חמש מעברים בתנודות שעם ישראל עובר מיציאת מצרים ועד כניסתו לארץ ישראל, ובכל מצב כזה המועדים אמורים לכוון את העם לצורת ההסתכלות הנכונה והטובה. אז בואו נראה, יש לנו כאן ככה, יש לנו כאן ככה, מיד אחרי הפסוקים יש את הרמב"ן אצלנו פרשה בויקרא פרק אב ג' פסוק מ' ד', בואו נראה את זה בפנים. ותם הידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, כן, הרמב"ן מיד אחרי הפסוקים, כי הפרשיות של מעלה אזהרות באהרון ובנה. הרמב"ן ירגיש באיזה שאלה פה פתאום, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, מה הדגשה הזאת? ברור, כל דברי משה זה אל בני ישראל, למה המקרא מדגיש את זה? אז הרמב"ן מסביר, כי הפרשיות של מעלה אזהרות באהרון ובניו, ומשה ידבר בהן אל אהרון ואל בניו. תחילת פרשת אמור, אמור ואמרת אל אהרון ובניו, כי שם עוסקים בהלכות ייחודיות לשבט הכהונה, ופעמים יזכיר אחריהם גם בני ישראל, כמו שאמר בסוף פרשת מומין, וידבר משה אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל. כי אף על פי שלא נצטווה אל הדבר אלא דבר אל אהרון איש מזרעך, אומר למרות שפרשת המומין זה דבר שייך למשפחת הכהונה, למרות זאת רצה להזהיר בני ישראל בית דין של ישראל על כך. ואולי הטעם מפני שאדם מכסה על מומיו, ואין הכהן חפץ בו להיפסל מן העבודה, כי בושת היא וכלימה, ועל כן יזהיר בית דין בעניין זה. כלומר, פרשת מומין זה מקרה מיוחד, שזה ציווי גם לבני ישראל לחשוף את המומים של הכהנים. אבל בכאן אמר שאמר שדיבר את מועדי השם אל כל בני ישראל לכולם כאחד, לא ייחד בהם בני אהרון, והטעם מפני שעזרה בכולם שווה. כי עיקר הפרשיות לשבות בשבתות ובמועדים ולקרותה מקרא קודש, ולא נזכר בה מן הקורבנות, לבן קורבן העומר ושתי הלחם שהם הגורמים. ובפרשת עיקר הקורבנות של יום הכיפורים אמר דבר אל אהרון אחיך. אז אמר הרמב"ן, לפי המילים דבר וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל לעומת אמור אל אהרון, אני יכול לעשות הבחנה. פרשת המועדים לא קשורה למערכת הקורבנות. זה שביום הכיפורים כן הוזכר קורבנות, וזה שבשבועות זה מקרים יוצא דופן. אבל אז אם ככה אפשר לטעון את הטענה שפרשת המועדים בחומש ויקרא לא נכתבו בשביל הקורבנות. אז אם כן, לשם מה הם נכתבו? מה העניין בהם? עוד הערה אחת של אור החיים על העניין שלנו פה, שזה כבר הערה קצת יותר עמוקה. הוא אומר, צר לבני ישראל, צריך לדעת מה עניין מצד שמן והדלקתו במקום זה. כלומר, למה מיד אחרי פרשת המועדות מופיע העניין של המנורה? גם מצד מערכת השולחן, מה העניין הולכן? ומה גם שכבר נאמרו הדברים ככתבן במקומן במצעת המשכן ומצעותיו, וראשי זה על פירש מה שפירש, ואין בדבריו דבר מספיק. והרמב"ן אמר, פשוט פה נגמר השמן במקדש. אומר האור החיים, מי גילה, ואין ראיה לדבריו. עכשיו אומר האור החיים את דעתו, ואולי כי לצד שציווה מצוות שביעיות, פסח 7 ימים, חג הסוכות 7 ימים, שמחת המינים 7 ימים, גם ראש השנה ויום הכיפורים ישנם בבחינת השבע, להיותם בחודש השביעי. לזה שמח לזה גם מצד המנורה שבבחינת 7 נרות. גם השולחן ישנו בסוד 7, נכתים 6 המערכת, והשולחן הסדורות עליו שהוא סוד המתקבץ בו 6 מעלות, והיא משלמות 7. ותמצא שציווה גם כן בפרשת זו מצוות העומר שהוא 7 שבתות, גם מצוות השבת. נמצאת העומר שכלל כל מצוות השביעיות יחד, לומר כי סודם ועיקרם אחד. אז האור החיים כבר מתחיל לומר לי פה איזה הערה יותר עקרוני. יש פה משהו של מספר 7 שצריך להופיע במקובץ במקום אחד אצלנו. טוב, בשלב הזה אספנו את הנתונים, הוכחנו שענייני פרשת אמור לא קשור לענייני הקורבנות, אלא יש פה איזה מספר 7 שמאחד אותם. מה שנשאל לנו זה להבין למה התורה חוזרת ענייני המועדים 5 פעמים, על כורחנו שבכל פעם יש איזה נקודה שהיא באה ללמדנו. מהי הנקודה בכל פעם ופעם? אז בואו נצא לדרך, נחזור עוד פעם למקור הראשון, שמות פרק כ"ג, ונקרא אותו בדקדוק פעם נוספת. כתוב שם ככה, 6 ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות למען ינוע שורך וחמורך וינפש בין אמתך והגר. כשמדברים על עשייה, על מלאכה בששת ימים, הביטוי הוא תעשה מעשיך. 6 ימים תעשה מעשיך. אותו פסוק בשמות פרק למד ד', כשמדברים על עשייה או על מלאכה, שם כתוב 6 ימים תעבוד וביום השביעי תשבות. מה ההבדל בין תעשה לתעבוד? תעבוד זה לשון עבדות, עשייה זה כבר לא עבד. עשייה זה מה, מי שעובד 6 ימים בשבת, 6 ימי מעשה, הוא עובד, הוא עבד? הוא עושה, זה עשייה, זה פעולה, יש לזה משמעות, יש לזה חשיבות, יש לזה תוכן, זה אפילו מקודש. הביטוי שש שנים תעבוד זה עבדות, זה כבר משהו שלילי, זה נימה פסולה כביכול. זה נקודת הבדל אחת. נקודה שנייה שהבדל, שהיא נקודה מאוד מאוד עדינה. בוא נראה את שמות פרק רב ג' במה הוא מסיים. שלוש פעמים יראה כל זכורך אל פני האדון השם. אותו דבר בשמות פרק למד דלת, גם שם כתוב, פסוק כף ג', שלוש פעמים יראה כל זכורך את פני האדון, השם אלוהי ישראל. לא כמו בפעם הקודמת אל פני האדון השם, אלא כאן יראה כל זכורך את פני האדון השם אלוהי ישראל. יש שני דברים, יש פני האדון השם, ויש אלוהי ישראל. הספורנו, כדרכו בקודש, הוא פרשן מאוד קצר, אבל ההערות שלו הן מדויקות ועמוקות מאוד. תראו מה העיר הספורנו על העניין הזה. בואו נראה למטה, ספורנו שמות פרק למד דלת, אומר כך, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, גם כן תהיה הצלחתך כשתעבוד ששת ימים כאשר תשבות בשביעי. בסדר, בחריש וקציר תשבות, וכן כשתשבות אחת לשבע שנים בחריש וקציר שנת שמיטה, וזה בשבתות השנים אני כן גם כן שבת להשם. תצליח בחריש וקציר, כלומר אם אתה רוצה להצליח שישה ימים אז תשמור שבת, אתה רוצה שש שנים תצליח, זה אם יהיה לך שנת שמיטה. עכשיו כאן כף ג', את פני האדון המסדר עניינך בדברים הטבעיים כעניין ולאדון לכל ביתו. אלוהי ישראל מסדר ענייני ישראל בעניינים הרוחניים אשר למעלה מן הטבע. זהו, מספיק לנו ההערה הזאת. אדון השם זה טבע, אלוהי ישראל זה מעל הטבע. אם נשים לב, אחרי חטא העגל נוצר פיצול בין שתי מערכות, יש אלוהי הטבע ויש אלוהי ישראל בעניינים הרוחניים. חל פיצול בין שתי המערכות האלה. הטבע זורם בקצב שלו, בכללים שלו, ויש בני אדם שטובעים בתוך עולם הטבע, הם עובדים עבודת עבד בתוך המציאות הגשמית, מבלי לראות את יד השם שמנהלת אותם, שמובילה אותם וכו'. נוצר פיצול בין שתי המערכות האלה. לעומת זה בשמות פרק כף ג', שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. זהו. זה אותו אדון של הטבע, הוא גם אלוהי העניינים הרוחניים. פה אין צורך להדגיש את הנקודה הזאת, כי זה היה לפני חטא העגל. אז כבר קיבלנו פה ממד של הבנה. דהיינו, אם צאת ישראל ממצרים, אם שבעה שבועות של ימי ספירת העומס זה הכנה וזיכוך המידות, והגענו למעמד הר סיני, עם ישראל פסקה זו עמתם, הם עם נקי מכל סממן חיצוני, טבעי, גשמי, והם יכולים לחיות בתוך המציאות הגשמית באופן הרמוני. כלומר אין פיצול בין המערכות, אדם יכול לחיות חיי טבע ובתוך הטבע לראות את יד השם באופן גלוי ובולט, כשמועדי השם זה עניינה, והם רואים את זה בצורה פשוטה יומיומית. לכן כאן בא הביטוי שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון, נקודה. זהו, אין לי צורך באלוהי ישראל, שזה כבר הממד הרוחני, כי הממד הטבעי שזה האדון, אני אומר זה כל זה בעקבות הספורנו, שאדון פירושו טבע. אז לפני חטא העגל עם זה יכול לחיות בתוך הטבע ולהישאר קודש, רוצים קצת לסבר את האוזן, זה מה שהמסעת ישרים בפרק קדושה, בפרק י"ט הוא מדבר. אומר, תלמידי חכמים, כשמגיעים לדרגת קודש, אז לשתות יין אצל תלמידי חכמים, זה גמרא, זה כמו לנסך יין למזבח. מה, יין לגרונם של תלמידי חכמים, זה כמו ניסוך היין על גבי המזבח. כי אדם שהגיע לממד של קודש, אז הוא, הכל אצלו מערכת אחת. האכילה שלו היא דבר רוחני, ראיית העולם שלו היא ראייה רוחנית, הוא רואה את יד השם המשגיחה בכל נקודה ונקודה בטבע, זה הנהגת השם בעולמו. ובסוגריים, זה התוכנית העתידית של הגאולה העתידה, שנחיה בעולם הטבע, בעולם הגשמי, עם הגוף, אחרי תחיית המתים, ונוכל לחוות את החוויה האלוקית הרוחנית דרך הגוף, לא דרך הנשמה, כי הנשמה בכל מקרה היא יכולה לראות את נועם השם וגן עדן וכו'. החידוש הוא שהגוף עם הנשמה רואה את נועם השם, זה בחינה של העתיד לבוא. צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, והרמב"ן מסביר שזה בעולם הזה הגשמי, האמרה הזאת של חז"ל. אז אם נעצור בשלב הזה, יוצא איפה? שבפעם הראשונה זה לפני חטא העגל, הכל תקין, זה המצב האופטימלי, זה המצב המעולה. פעם השנייה אחרי חטא העגל, עם ישראל נפל. נוצר פער בין שתי מערכות. יש את המערכת האלוקית ויש את המערכת הטבעית, הגשמית. איך מתמודדים בתוך המערכת הזאת? מצד אחד דרישה לקדושה וכולי, מצד שני אדם חי בתוך העולם הגשמי שלו. כדי להמחיש את הנקודה הזאת, קראתי באחד הדפים שהרב שפירא ראש עיריית רמת גן אומר שהוא קרא איזה ספר שתורגם מצרפתית לעברית, כך הוא כותב שם, שזה פילוסוף צרפתי שבנו גוי, פילוסוף גוי שבנו יצא לתלמוד רע, הוא התקלקל, הוא נהיה נזיר הודי, והאבא הפילוסוף המערבי מאוד כעס על הבן שלו. אחרי נתק של כמה שנים הם נפגשו, וקרא לבן שלו, אמר לו, בוא תסביר לי למה עשית את הצעד הזה. זה תרבות המזרח כזה פרימיטיבי, לומד תרבות המערבית, מה, איך עשית את זה? אז הבן הזה היה גם חכם, אמר לאבא שלו, הלכה משל עם האדם הרדומה, לאדם שיושב בביתו, באמצע הסלון הוא רואה נחש. טוב, הוא הורג את הנחש. אחרי יום, עוד נחש באמצע הסלון, עוד נחשים. הוא מתחיל לחפש, יורד המרתף, הוא בין מאורת נחשים למטה. טוב, מה עושה הבן אדם? יורד, לקח איזה מקל ביד, איזה אבוקה, ויורד. ורואה נחש עורד, נחש שני עורד, שלישי עורד. הנחש הערבי מקיש את בעל הבית ועורד. אז אומר לו, זה התרבות המערבית. אתם בתרבות המערב שחררתם את כל, את הכל, הכל מותר. אין גבולות, אין הלכה, אין מותר ואסור, אין בנים ובנות, הכל מותר. נכון, שחררתם הרבה דברים, באמת, יש דמוקרטיה, יכולה, גם יחד שחררתם גם כמה נחשים ועקרבים, והנחשים האלה הרגו. תראה איך התרבות המערבית נראית. אתה אומר לו, ואתה, אצלכם בהודו, מה עושים? זה לא פשוט, לוקחים חליל וחלילים, הנחשים נרגעים, הם למטה, אנחנו למעלה, הכל טוב. נו, ומה יהודי עושה? זה הרב שפירא שואל, מה יהודי עושה? יהודי הופך את הנחש למשיח. זה אותו מספר. נון זה 50, משיח זה מם ויוד זה 50. יהודי יכול להפוך את המציאות הגשמית למשהו רוחני. זה הגאולה העתידית. זו הייתה המציאות של פעם הראשונה של מיד לאחר מתן תורה, ושם יש רק אל פני האדון השם. אחרי חטא העגל נוצר הפער והפיצול בין שתי המערכות האלה. ממילא העולם הגשמי יידרדר לעולם טבעי. והחלק האלוקי התנתק מהעולם והלק למעלה. אלה הם אחד לפני החטא, אחד לאחר החטא. כשמגיעים לפרשת אמור, זה ויקרא, חייבים לומר שזה כבר מצב של התיקון. אחרי שעם עבר את החטא העגל, ואחרי חטא העגל העם חוזר בתשובה ומקבל את המשכן כתשובה או כבמקום מערכת הקדושה שהם איבדו, יש בעיה. המשכן מיועד רק לכהנים, רק כהנים יהיו קדושים, רק הכהנים יעבדו במקדש. מה קורה עם כלל, עם עם ישראל בכללותו? וכאן תפקיד המועדים כפי שמופיעים אצל פרשת אמור, מקראי קודש. הביטוי מקראי קודש מופיע פעם ראשונה אצלנו פרשת אמור. וגם עוד פעם פה הספורנו מה זה מקראי קודש, בואו נראה למטה, ספורנו ויקרא פרק אב ג' מועדי השם שתקרא אותם מקראי קודש, אומר כך, אחר שדיבר בעניין הקורבנות ומקריביהם, שהכוונה בהם השרות השכינה בישראל, כאומרו עולה תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד לפני השם אשר יוועד לכם שם. אומר, ענייני הקורבנות עניינם ברור, פתח אוהל מועד לפני השם אשר יוועד לכם שם. קורבנות, גם המילה קורבן, התקרבות לקדוש ברוך הוא. אז אומר הרם, אומר הספונו, כל ספר ויקרא עניינו לקרב את ישראל לקדוש הוא אחרי חטא העגל. לכן צריך לקרב אותם, כי נוצר פיצול. כפי שאמרנו, שתי המערכות האלה של הטבע והעולם הרוחני, הם התרחקו זה מזה. העולם הטבעי ירד ונפל עוד ועוד, והעולם הרוחני העליון התנתק ועלה כאילו כלפי מעלה. רק כהנים, רק משה רבנו ידבר עם השם, אבל העם בכללותו הוא לא שייך למערכת הזאת. בא חומש ויקרא שכל עניינו זה להחזיר את הכל, לנסות לקרב את הדברים. אז אומר כך, אני חוזר עוד פעם על הפסקה היסודית הזאת, אחר שדיבר בעניין הקורבנות ומקריביהם, שהכוונה בהם השרות השכינה בישראל, כאומרו עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני השם אשר יוועד לכם שם. יוועד היינו אשרת שכינה. כאן אצלנו דיבר במועדים אשר בשביתתם יכוון לשבות במעשה עדיות בקצתם לגמרי, בעניין בשבת ויום הכיפורים, ולעסוק בכולם בתורה ועסקי קודש. אומר, כשאני מגיע לפרשת המועדים, אצלנו פרשת אמור, שבת ויום הכיפורים בכלל לא עוסקים במלאכת עדיות, קודש. כל יהודי בשבת נהיה כמו הכהן בבית המקדש, כי אומרו ששת ימים תעבוד ויום השביעי שבת להשם אלוהיך, שתשבות ממלאכתך ויהיה עסקך כולו להשם אלוהיך. ובקצתם, דיינו בחלק מהמועדים, תהיה השביתה ממלאכת עבודה בלבד, דיינו יום טוב, כמו שהעניין בשאר המועדים. והכוונה בהם שאם שמחת היום שישמח ישראל בעושיו, יהיה העסק בקצתו בעסקי קודש, כאומרם זל, יום טוב חציו להשם וחציו לכם, ובזה תשרה שכינה על ישראל בלי ספק. זה בדיוק הנושא. הנושא הוא איך משרים שכינה בתוך עולם גשמי, שהמסגרת של עולם הגשמית היא עולם תובעני. הוא תובע ממני הנאות, תאוות, משיכות, יצרים, קנאה, כבוד, שנאה. אלה הם כוחות חזקים באדם שמושכים אותו לתוך העולם הגשמי. איך מתמודדים עם הכוחות האלה? אז לפני חטא העגל, באופן טבעי, היה בתוכי מנגנון של קדושה שלמעשה נטרל את הכוחות האלה. אבל אחרי חטא העגל, אז כוחות הקדושה כאילו עזבו אותי. אז נשארתי עם הכוחות החזקים האלה, ומאלה הם משכיחים ממני את מציאות השם בתוך הטבע, ואני, כשאני מתפלל אני דתי, כשאני חי בעולם הגשמי, אני אדם רגיל. וכשרוצים לחבר את הדברים האלה, זה השראת השכינה באדם עצמו. וממילא יש צורך במערכת המועדים. אז לפי זה יוצא שכשאני מגיע לפעם השלישית, שזה את פרשת אמור, ענייני המועדים נכתבו, נכון, יש בו גם ענייני קורבנות, כפי שהרמב"ן העיר, אבל משמעותו ועניינו זה לא הקורבנות, אלא עניינו השראת השכינה בישראל. אם נחבר את זה לדברי האור החיים שאמר ששבע שבע שבע, הכל שבע שבע, הוא אומר גם השולחן הוא שבע. איך? הוא אומר שש, והשולחן עצמו שכולל את כל השש. זה נשמע כאילו ככה, הוא חיפש את המספר שבע, כשהגיע לשולחן הוא אומר רק כתוב שש המערכת. הוא אומר לא, השולחן שמאחד את כל השש. אז ראיתי יש ספר במעמקים, פירושים על פרשת השבוע, כתבו את זה תלמידי רב משה שפירא, והוא לא הזכיר את האור החיים הזה, אבל הוא הסביר את המושג שש ושבע לפי המהר"ל. המהר"ל מאיר כתוב ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. בעברית יש פה משהו לא נכון, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, היה צריך להיות כתוב בששת ימים. עוד פעם, ששת ימים, זה פסוק שאנחנו כל הזמן אנחנו שמים לב, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, זה עברית לא נכונה. צריך לומר במשך שישה ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, לא כתוב בששת ימים, כתוב ששת ימים עשה השם, נקודה. השם ברא את המספר שש, אומר המהר"ל. ומה זה שש? זה העולם הגשמי זה שש, כי העולם הגשמי הוא עולם תלת מימדי, ריבוע, יש לי ארבע נקודות ונקודה למעלה ונקודה למטה, אני מקבל את ה שטח ואת הגובה ואת העומק, נכון? זה שש נקודות. יום השביעי זה הנקודה האמצעית. אז אם יש נקודה אמצעית ויש את המסעי איזה קרוסלה שמסתובת כל הזמן, הנקודה האמצעית נשארת קבועה. זה שבת מנוחה והנפש. בשבת אין מלאכה, אבל הכל מסתובב מסביב לנקודה הזאת. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי אין כלום, כי יום השביעי הוא השורש של כל הבריאה כולה. במילים אחרות, העולם הגשמי שלנו הוא שש, ובתוך השש הזה יש איזו נקודה שלא רואים אותה, אבל היא הנקודה האמיתית, כי ממנה כל המערכת מסתובבת ומתגלגלת, זה הקדוש ברוך הוא. זה בעצם משתלם עם מה שדיברנו עד עכשיו לגבי פרשת אמור. אם יש לנו עוד זמן, אז אני רוצה לגמור את המערכת הזאת. פעם רביעית זה בפרשת פנחס בחומש במדבר.
מה אני נשאר
משהו
שהדירה תרצו שזה השולחן? זה
לא, הוא לא דיבר על זה. לא, אני אומר לפי שהוא הסביר שהנקודה השביעית היא הנקודה שכוללת את כל השש, אז על פי זה מובן פה הדברים של האור החיים שכתובים פה, שזה לא איזה מין גימיק כזה, שש, שבע, סתום, השולחן הוא שביעי. זה משהו שמבטא רעיון מאוד עמוק. המספר השביעי קורא את כל השש בתוכו, כי הוא המרכז, והוא המוקד, והוא היד, והוא המוצא של כל המערכת הזאת. לכן השבת האלוקית היא שורש כל המערכת הזאת. אז מה זה? המערה זה בגור אריה, באחר המקומות פה, לא רשמתי לפניי. אבל זה גור אריה פה, בכמה מקומות, בכל מקום, בתפארת, בכל מקום ש... המערה יש לו תורת המספרים, מה זה 2, מה זה 3, מה זה 6, מה זה 7, 8, כל ה... הוא מדבר על כל הדברים האלה, בכל מקום כמעט. אבל בכל אופן לענייננו, אז זה הפעם השלישית. אני רוצה לדלג לפעם החמישית, ואחר כך נחזר לפעם הרביעית, כי פעם הרביעית היא טיפה יותר מסובכת לנו. פעם החמישית מופיע ביטוי של מצוות השמחה. מצוות השמחה, ונראה את זה בפנים, כתוב שם כך: ששת ימים תאכל מצות ועם השביעי עצרת לה, אשר לא יכלו תעשה מלאכה. שבעה שבועות תספוך לך מאכל חרמש בקמת, אחרי לספוך שבעה שבועות. ועשה חג השבועות לאשר לך מסת נדבת ידך שתיתן, כאשר לך אשר אלוקיך. בסדר. ושמחת לפני השם אלוהיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה שבקרבך, במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. כאמור, זו פעם ראשונה שמצאת השמחה שמופיע פה בדברים. וההמשך, וזכרת כי עבד היית במצרים. ברור שפה מדובר כשעם ישראל כבר בארצו, והאדמה נותנת פריה, ומתחיל להיווצר עשירים ועניים, ומתחיל להיווצר מצב של שכחה, וזכרת כי עבד היית במצרים. פרשת המועדים של חומש דברים זה כשעם ישראל עבר עליו עידן ועידנים. העם כבר שוכן בארצו, הוא אחרי המלחמה ואחרי חטא העגל, והוא כבר בנה מקדש ויש מלך, וגמרו כל המלחמות והתיישבו בארצם, הכל פשוט וברור. ובתוך המציאות הפשוטה והברורה הזאת מתחיל להיווצר מצב של שכחה וזכרת. וגם אז יכול להיווצר מציאות של שכחת העני והגר, היתום והאלמנה. אז מילא המועדים בחומש דברים הם מועדים שעניינם לדבר על עוד הרבה שנים. הרי חומש דברים נאמר ערב כניסתם לארץ ישראל. זה למעשה, חומש דברים זה נאום אחד גדול של משה רבינו. בסדר, נקרא משנה תורה, משנה תורה, משנה. ולמה? כי הדברים כפולים בו. מלבי מאיר, שסבל דברים יש לו ממד של תורה שבעל פה, יש לו ממד שונה מארבעת החומשים הקודמים. משה מדבר בגוף ראשון על עצמו, בחומש דברים. בעבת החומשים, בדבר של משה לאמור, כאילו משה מדבר על עצמו בגוף שלישי. כי ארבעת החומשים הראשונים, משה רבינו אומר, הקדוש הוא אומר, הוא מדבר. חומש דברים, גם משה כבר שותף. אז זה נאום של משה רבינו, ואשר יקרה אתכם באחרית הימים, כמו פרשת ויתחנן וכי תבואו לארץ ונושנתם בארץ ויהיה כך וכך ותחטאו ותגלו מן הארץ וכו'. אחד מהפרטים בנאום הרחב והענק הזה של משה רבינו זה עוד עשרות שנים כשתהיו בארץ ישראל, לאט לאט, כש איך אומרים, דור השואה כבר לא יישאר מהם, ודור יוצא מצרים כבר לא יהיה מהם, וישארו נינים, ניני נינים, שפעם, אז יש שתי סכנות. שכחת יציאת מצרים, אבל זכרת. ובעיה אחרת, של כל אחד חי בעשירון העליון שלו. והוא שוכח את העני ואת הגר. אז תפקיד המועדים זה להחזיר את כולם לנקודת המוצא, לזכור את יציאת מצרים, לזכור כי גר הייתה בארץ זה, ביציאת מצרים כולם היו שווים, לא היו עשירים ועניים, כולנו זכרנו, היו ביציאת מצרים. זה תפקיד המועדים. בפרשת פנחס, המועדים כענייני קורבנות. עיקר המועדים שמופיעים מבחינת הקורבנות שבהם. כאן אני מודה, אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת ככה אולי טיפה מאולץ טיפה, כי עד עכשיו אני חושב שהדברים הם מתאימים לפשט והם נשמעים כהגיוניים מבחינת העניין. כאן זה קצת ככה ניסיתי לחבר דבר לדבר. אז בוא נראה פה, יש פה כמה ציטוטים מהנציב, אומר כך: וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ ואדם אין לעבוד את האדמה. אז אומר הנציב, מראש הבריאה קבע הקדוש ברוך הוא שיהיה עסק פרנסה שבא בהליכות עולם מעורב בהשגחה עליונה, מגיע על ידי עבודה, היינו או קורבנות במקום הראוי לו או תפילה. הנציב יש לו מהלך שכל ענייני הקורבנות קשורים לפרנסה, וכך הוא גם מסביר מה כל כך היהודים בישראל היו רדופים אחרי עבודה זרה. למה כל כך, מה היה יצר הרע של לעבוד עבודה זרה כל כך? אומר הנציב, זה כמו שתשאל היום, מה אנשים כל כך רוצים אחרי כסף? עוד ועוד, מה השיגעון הזה? אומר הנציב, אותו דבר. פשוט, העבודה הזרה הביאה להם פרנסה. צריך להבין, עבודה זרה זה לא משהו לאנשים פגרים וחסרי דעת. עבודה זרה זה היה כוח רוחני שהיה עוזר בפועל במציאות, והאנשים האלה היה להם יכולת לתקשר עם המערכות הרוחניות שמעל העולם שלנו. רק אלה מערכות רוחניות שכמאמינים אסור לנו להשתמש בהן, אסור לנו לפנות אליהן, צריכים לפנות ישר למקור, זה הקדוש ברוך הוא. עבודה זרה זה אנשים ראו כוח רוחני שיכול להשתמש בו כדי להגדיל את הרווחים, ואולך עצור, אל תעשה את זה. זה צריך לזה כוחות אדירים. כשמה, לא שהם מפסיקים להאמין באשר, הם ממשיכים להאמין באשר. מה אכפת לי? לעשות איזה קורבן כזה, ומקבלים רווח באחוזים, רואים את זה מיידית. ככה הנציב הזה, זה המהלך שלו, מסביר את זה לאורך ולרוחב, כמעט בכל מקום שנגיע לעיני קורבנות, הוא מכניס את הנקודה הזאת. והוא אומר זה עוד כבר מתחילת בריאת העולם. והאדם אין לעבוד את האדמה. מה זה לעבוד? קורבנות. הקורבנות עניינם פרנסה בעולם. עוד מקום אחד בעשת פנחס שאנחנו מדברים עליו, עבודת הקורבנות היה חוק לישראל, היינו פרנסתם בארץ ישראל, מה שאין כל המצוות אינן באות של הפרנסה בעולם הזה. אבל אתה בכניסתם לארץ ישראל התפלל משה רבנו והוא פרנסה, על זה הייתה התשובה את קורבני לחמי. זאת אומרת פרשת פנחס, שזה עוסק במועדי ישראל בארץ ישראל, וארץ ישראל זה ארץ שבו אני עובד באופן טבעי לפרנסתי, יש צורך במערכת שתזין את הפרנסה, שתעזור לפרנסתם של ישראל. אני רוצה שנבין, זה לא כזה פשוט, כי הקורבנות עלה סכומי עתק למשלם המיסים הישראלי, כזה ככה. זה מאות בעלי חיים, אלפים, זה סכומי עתק. כל יום שני כבשים, ועוד בחגים, במועדים. איך הגמרא במסכת סוכה אומרת שכשאחת בת בלגה שאמרה, בעתה במזבח, אמרה זאב זאב, לוקוס לוקוס, זאב זאב, עד מתי אתה מחלל ממונם של ישראל ואתה לא עוזר לנו? בעצם מה אותה אישה הטענה? סבח, מביאים קורבנו, מביאים, אנחנו במצור, יש מלחמה, אין כסף, ואלה החרדים סוחטים תקציבים, מה, שום דבר לא עובד, מה? אז בשביל מה? זאת אומרת, הקורבנות זה על הרבה כסף. ובאופן הפוך על הפוך, ככל שנבזבז כספים על המקדש, ככה אין יותר פרנסה. זה ניסיון נורא. ככה יהודי עושה איזו עבודה זרה קטנה, מביא משהו ומקבל פרנסה. המועדים של פרשת פנחס עניינם ענייני הפרנסה, דהיינו מהלך אלוקי שהמועדים דרכם משיגים את ענייני הפרנסה. אז שבזה אפשר לומר שעברנו על חמשת המועדים של, ואני אפשר להגיד שהמועדים זה סוג של ברית בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, וכל פעם שיש החלפת הנהגה קורטים את הברית מחדש. יציאת מצרים, מתן תורה, ברית מועדים בשמות פרק כ"ג פרשת משפטים, חטא העגל, הברית נשברה, אין כלום, חוזרים פעם נוספת ועוד פעם את המועדים, אבל בהתאם למצב החדש. ובמצב החדש יש אדום ויש אלוהי, שתי מערכות נפרדים. מגיעים לפרשת אמור, טוב, בא, נשאיר את הכל מפוצל בשתי מערכות, בשתי עולמות. הכהנים הם יהיו במקדש, ועם ישראל בכללותו יהיה בשדה ובקרב. גם זה לא הולך. פרשת המועדים, שבחומש ועיקר זה עניין של החיבור וההתחברות, כמו הקורבנות עצמם. בפרשת פנחס זה פרנסה לקראת הכניסה לארץ, הכנה, תפילה. כשחומש דברים זה אחרי שאתה כבר יושב בארצו והדברים זורמים והכל תקין, יש סכנה אחרת של להיטמע בתוך העולם הגשמי, באושר, בנכסים, בנוחות, ולשכוח את החלשים. וגם על זה בברית של ברית המועדים בפעם הנוספת.
למה השמחה מגיעה רק אז? קודם לא מזכרת אותך.
פה ושמחה, אני רוצה לך, אני חושב שהמילה שמחה באה להדגיש שתשתף את עבדך ועמתך, כי במה קודמות כולם שווים בלב אחי פחות או יותר. אז כאילו אני אסביר את השאלה שלך, היא שאלה טובה. אני הסברתי שהדגש הוא על עבדך, עמתך והלוי, שכאן באה הדגשה הזאת. זה מסביר טוב את מה שאמרתי. אתה שואל, בסדר, פה זה נכון לומר עבדך ועמתך, אבל למה מצד השמחה מופיע רק פה ולא לפני כן? אני מסכים, לפי המהלך שבנינו בנקודה הזאת לא נגענו, אבל אפשר להגיד או להגיד קצת תירות שפעמים הקודמות אנחנו עוד בתהליכי בנייה של עם ישראל, אותנו שם מדאיג אותנו החיבור לקדוש ברוך הוא כביכול. פה אחרי שהעם כבר נטוע עמוק בתוך העולם הגשמי, הוא יכול להתחיל לשמוח בכסף בזהב שיש לו. אז אומר לך, לא, תצא מהכסף והזהב, תשמח לפני השם אלוקיך, וממילא אתה תזכר גם בבנך וכו' וכו'. אז ממילא אפשר גם את זה להסביר פה בהקשר הזה פה. נקודה שדיברנו אבל אולי לא התגשנו אותה מספיק, שפעם השני כתוב שישה ימים תעשה מעשיך, ופעם השנייה שישה ימים תעבוד. זה עבדות מול עשייה, זה עוד פעם חוזרנו להתחלה על ההבדל של לפני החטא ואחרי חטא העגל. טוב, זה המהלך הכללי פה, יש פה עוד כל מיני פרטים להשלים, אבל נעצור פה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.